שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני חוזרת אליכם שוב עם הפינה שלנו, אחרי תקופה קצת של הפסקה, באמצע עוד אירועים חשובים אחרים שכרגע לא ניגע בהם. החלטתי, ממש לפני שאנחנו יוצאים לפסח, לחופשת פסח, אני חייבת לכם, אתם זוכרים, עשינו פינה שלמה שעסקה, סיכמתי את הרבעון הראשון של מלחמת חרבות ברזל בשיח ברשתות החברתיות בעזה, לאורך המלחמה, ועכשיו אני מביאה לכם, נגמר כבר רבעון שני, מי היה מאמין, ואני הולכת להראות לכם מה למעשה השיח ברשתות החברתיות בעזה, על מה הם מצביעים הפעם ברבעון השני, מה חשוב לנו ללמוד, מאיך שהם, מתפיסת המציאות שלהם, מהשיח שלהם, מה אנחנו, איזה added value, ערך נוסף יש לנו, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. והפעם, אני אתחיל עם משהו אחד מאוד מאוד גדול, שבעיניי הוא אולי אורח חשוב ביותר. אנחנו נקרא לזה, אתם תראו, נקרא לזה חמאס נקודת שבירה. אני יודעת שמפמפמים לנו הרבה שחלק טוענים שכבר גמרנו אותם, וחלק טוענים שאם אנחנו לא נמצא להם תחליף, אז זה יחזור. אני אראה לכם את השיח שקורה בעזה בנוגע לחמאס, ועל מה הוא מצביע. אני חושבת שזה אולי הנושא החשוב ביותר. דרך אגב, גם בגדה המערבית, אותה נקודת שבירה של חמאס מתחילה לתת את אותותיה, ואנחנו נבין למה. נבין למה. ובסוף אני גם אתן לכם טיפ-טיפה, אולי דברים שהם נראים קצת יותר מיקרו-טקטיים, אבל הם חשובים, כי בעזה דברים שהם מיקרו-טקטיים, אם הם לא מטופלים, הופכים להיות בעיות אסטרטגיות. אני רוצה להזכיר לכם, כמו הנושא ההומניטרי, דבר שהיה נראה יכול להיות זניח, הופך להיות כלי שלם, האם מותר לנו לצאת למבצע או אסור לנו לצאת למבצע. עד שאתם לא מכניסים 500 מסעיות של אוכל, אי אפשר לצאת להרחיב מבצע. עד שאתם לא נותנים לנו תוכנית להזיז את האוכלוסיות מרפיח, אין מבצע. ולכן, אם לא מטפלים בדברים, כשכבר יש להם נראות לפחות בשיח, אנחנו נגיע לטיפול בדברים האלה בשלבים יותר מאוחרים, עם הרבה יותר פגיעות, עם קרדיט הרבה יותר נמוך בינלאומי. אז אני גם על זה אצביע על כמה דברים שאנחנו מזהים בשיח, מה שנקרא ברבעון השני של המלחמה בעזה. אז אני אקדים ואני אומר משהו, כשאנחנו עכשיו, אני הולכת לדבר איתכם באמת על נקודת השבירה של חמאס, גם בעזה, גם בגדה המערבית, אתם תשאלו אותי האומנם, אני אציע לכם, אני אראה לכם איך הם תופסים את תפיסת המציאות של העזתים ושל הפלסטינים בגדה, ומקסימום נשאיר את זה פתוח לדיון, אבל צריך לזכור. אני בעבר, כשבאתי והצגתי לכם, אחד הדברים שחזרתי ואמרתי לכם, הבאתי לכם ניתוח של אולי באמת גם חוקר וגם פרשן, מומחה גדול לסוגיה של המיליציות האיראניות, ואמרתי לכם שמה שהוא אומר על המיליציות זה נכון, גם הוא דיבר על ארגוני טרור ועל מיליציות איראניות, הוא דיבר על החות'ים, אמרתי לכם תלמדו את זה גם על חיזבאללה, גם על חמאס, אז למי שלא שמע אותנו בעבר, אני אחזור על שלושת הדברים שהוא ציין, מה שובר או מה מכאיב מאוד לארגוני טרור, כשרוצים לטפל בארגוני טרור. הוא כמובן לא דיבר על השמדה של ארגוני טרור ודברים כאלה, האיש איש ריאלי, הוא מבין שיש אידיאולוגיה, וכל עוד יש אנשים שמאמינים באידיאולוגיה, אז לא מחסלים שום דבר, אבל הוא נתן שלוש אינדיקציות איך את שוברים ארגוני טרור, והוא אמר את שלושת הדברים הבאים, הוא אמר צריך להרוג את המנהיגים, לפגוע קשה בהנהגה, אוקיי? דבר שני שצריך לעשות, זה להרוס ממש, לשבש לחלוטין, אם אפשר להרוס, להרוס, אבל לשבש לחלוטין את הנתיבים להגעת נשק לאותן קבוצות. והדבר השלישי זה באמת הפגיעה במחסני הנשק שלהם וביכולת הצבאית שלהם. אוקיי? זה שלושת הדברים שהוא מסמן כאינדיקטורים לפגיעה כואבת, ככל שעושים יותר, כמובן זה כואב יותר, בארגוני טרור. הוא כמובן מציין שפגיעה בלוחמים, ולא משנה כמה מחטים וכמה חיילים, היא שולית, מכיוון שאנשים יש כמו חול. ונכון, ייקח קצת זמן, וכל מה שקשור לזמן, זה אפשר להשיב את זה. אוקיי? ולכן, כל מה שקשור לחיילים, לוחמים, מחטים, וגדונרים, וכן הלאה של חמאס, או חיזבאל, או דברים כאלה, זה כואב, אבל זה משהו שאפשר לתקן אותו די מהר, להחזיר אותו לתפקוד די מהר, ולכן הוא לא תופס את זה כמשהו שפוגע בצורה אנושה בארגון טרור. הדבר השני, זה כמובן תשתיות. גם תשתיות, אצלנו זה נראה נורא, בני אדם, אוכלוסייה ותשתיות, זה נראה לנו פגיעה איומה, גם במערב זה נראה כפגיעה איומה. לארגוני טרור, שוב, כל דבר שאפשר ייוולד מחדש, או אפשר לשקם אותו, בין אם זה ייקח 5 שנים, או שנה, זה לא רלוונטי, זה לא פוגע בארגון, ולכן אפשר כמובן לשקם את זה, וזה לא, לכן זה לא פוגע בהם באופן ממשי. זאת אומרת, אם הרגנו 30 אלף עזאטים, זה לא חשוב להם. ואם אנחנו הרגנו תשתיות קשות בצפון הרצועה, גם זה ייבנה. כבר היינו במבצעים שונים, עשינו ממדי הרס, נכון שהפעם ממדי הרס הרבה יותר גדולים, אבל הכל, אם יש כוונות ויש אנשים שמוכנים לתקן, זה יתוקן. והם בנאים לא רואים, הזאתים, ולכן בין אם זה יקרה עוד שנתיים, עוד חמש שנים, זה דברים שאפשר לשקם. דברים שאפשר לשקם הם לא פגיעה קשה בארגוני טרור, אוקיי? ולכן צריך לומר בצורה ישרה, לפני שאני נכנסת לנקודת השבירה של חמאס, שמדינת ישראל, נכון להיום, אחרי הרבעון השני, חצי שנה לתוך המלחמה, אנחנו כבר בחודש השביעי למלחמה, לא פגעה. בערוצי כניסת הנשק כמעט לחלוטין לתוך עזה, ציר פילדלפי, עוד לא נגענו בזה. את ההנהגה הגדולה, כלומר את ההנהגה הפוליטית של חמאס בעזה, שלושת האנשים אולי הבולטים ביותר, מוחמד דף, מנהיג הזרוע הצבאית, איחיה סינואר, מנהיג, נכון? מנהיג חמאס, ואחיו שפחות מכירים, מוחמד סינואר, האיש שאחראי על כל המטרו, מה שאנחנו מנים, המטרו בעזה, התשתיות עזה תחתית, איך ניהול המלחמה הנוכחית שאנחנו רואים כרגע גם אותה כניסה לתוך מדינת ישראל, זה האיש, מוחמד סינואר, בשלושת האנשים האלה אנחנו לא פגענו, לא פגענו בסמלים הגדולים, אז לא בכניסה של הנשק, לא בסמלים הגדולים, והרגל השלישית זה פגיעה במצבורי הנשק ובאמת ביכולת הצבאית, פה פגענו, אוקיי? אז אחד מתוך שלושה עשינו, גם הרגל השלישית שפגענו בה, זאת אומרת, פגענו בזרוע הצבאית, וכן פגענו בחימושים שלהם, חד משמעית, וכמו שאני עכשיו הולכת להראות לכם, זה מוביל לנקודת שבירה של הארגון, אבל בכיוון ש... הקודקוד, הרגל הראשונה לא נגענו בה, וברגל השנייה תרם, אני רוצה לקוות שאנחנו נפגע ברגל השנייה, כלומר בהנהגה של ארגון חמאס, בתוך הרצועה, אני לא מדברת על הנהגת חוץ כרגע, ונראה למה צריך להעמיק עוד את המגמה השלישית שכבר פגענו בה, שזה היכולת הצבאית של הארגון, וגם האזרחית, אני אוסיף ואני אומר, ניהול חיי המדינה בעזה. אם אנחנו לא נעמיק, אז לצערי, כל מה שאני הולכת לתאר בפניכם, כנראה יהיה אפשר לשקם אותו, אבל זה צריך לומר בצורה מאוד מאוד ישרה, לפני שאנחנו מתחילים ונראה את נקודת השבירה של ארגון חמאס. אוקיי? אז אחד מתוך שלושה אנחנו מטפלים, ובשניים האחרונים, טרם, אני רוצה לקוות שאנחנו נראה בזה טיפול, אבל אנחנו מסתכלים על המצב, אני, התפקיד שלי זה לומר לכם מה כרגע קורה, מה יהיה, אני לא נביאה, על זה נאמר, נחיה ונראה. אז עכשיו, אחרי שאמרתי לכם את כל מה אנחנו עוד לא עשינו, ומה זה נחשב, איך פוגעים בארגון טרור בצורה יסודית, עכשיו אנחנו נבחן, אנחנו נבוא לבחון, אנחנו באים לבחון, בכל זאת את נקודת השבירה של חמאס, חצי שנה לתוך המלחמה, אוקיי? אז בוא נתחיל. צריכים לומר את זה, בעוד הפופולריות לאידיאולוגיה של חמאס, וזה אנחנו רואים כמעט בכל סקר אפשרי ומעל כל עמוד ברשתות. זאת אומרת, מה האידיאולוגיה של חמאס? נדגיש אותה, שימוש במאבק אלים נגד ישראל כאמצעי לשחרור פלסטין, אוקיי? ומימוש השאיפות... עדיין רוב מוחלט של האוכלוסייה הפלסטינית, בין אם זה בגדה, מזרח ירושלים ועזה, מאמינים בשימוש באלימות כאמצעי להתנער מכיבוש. הם לא מאמינים במציאות הסכמית ככל שנרצה. עכשיו תבואו, תגידו לי, אפשר לכפות עליהם? התשובה היא נכונה. אבל האם יהיה לזה לגיטימציה? התשובה היא לא. לכל מציאות הסכמית אין לגיטימציה ציבורית. לכן לא רלוונטי מי ייבחר. גם אם יש מחר בחירות דמוקרטיות, וחמאס נבחר, כל מציאות הסכמית וכל מציאות של שיתוף פעולה בהסכמה עם מדינת ישראל נתפס כלא רלוונטי. מרגע שמדיניות זאת תינקט, אין לגיטימציה לאותו מנהיג. וזה לא משנה אם זה מנהיג של חמאס או אם זה מנהיג של הפתח. אין לגיטימציה. ולכן תשאלו אותי, האם יכולה להיות ממשלה לגיטימית? התשובה היא לא. כי מרגע שהם יצטרכו לשתף איתנו פעולה בצורה כזאת או אחרת, הם מאבדים את הלגיטימציה שלהם. אז זה עוד נקודה שהיא מאוד 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 חשובה. בסדר? אז בניגוד לפופולריות של האידיאולוגיה של חמאס, שהיא אולי בסיס שלה, אוקיי? אנחנו כן מתחילים לזהות מהשיח צירי הגדה, ואז המצביעים על מגמות היפוך בכל הקשור לפעילות האזרחית והצבאית ברמה האופרטיבית. של חמאס וארגוני ההתנגדות. כלומר, לא רק חמאס, בגדה המערבית יש לא רק חמאס, אנחנו מדברים גם על ארגונים נוספים, גם שם אנחנו רואים נקודת שבירה. אוקיי? עכשיו, בעזה מתייחסים לשלושה אינדיקטורים. כלומר, שהם מסתכלים על נקודת שבירה של חמאס ברמה אופרטיבית, גם אזרחית וגם צבאית, הם מתייחסים לשלוש מגמות היפוך, ואנחנו נציין אותם. עכשיו, יכול להיות שבמערכת מבינים את זה בצורה אחרת. התפקיד שלי זה להביא לכם איך בשיח העזתי הדברים נתפסים, אוקיי? נזכור את זה. אז אחד, מתחיל, אנחנו שומעים שיח מאוד ביקורתי, אותנטי, אוקיי? אני לא מדברת עכשיו על דמויות שמשתילים, אני לא מדברת על בוטים, לא על טרולים. שיח אותנטי, ביקורתי, ועוד יותר חשוב, גלוי נגד חמאס, בצורה שיש כבר מסה קריטית, אוקיי? ניתן לשמוע שיח ביקורתי ובוטה נגד הארגון. לא שמענו את זה בצורה כזאת בחצי שנה הראשונה של המלחמה. אז אתם מייחסים את כמות הביקורת שנשמעת באופן פומבי והנראות שלה ללא מורה להסרת מחסום הפחד מהארגון. הסיבה שלא שמענו את זה קודם, זה לא כי אין ביקורת כלפי חמאס, אלא מרגע שהם פחדו שאנשי חמאס ידפקו להם בדלתות, ומי כמונו יודע שכבר הייתה ביקורת, אני חלק מהדברים האלה הבאתי לכם בזמן אמת, היו ארגוני התנגדות, והם פשוט נכנסו לתוך הבתים, שברו ידיים, גלי מעצרים וכדומה, ועכשיו אין את זה. פשוט אין, הם לא מפחדים יותר שיבואו ויארסו להם את הבסטה בשוק, שיעצרו את בני המשפחה שלהם, ולכן לטענתם, כל עוד הזרוע הצבאית וכוחות הביטחון האזרחיים של חמאס היו נוכחים במרחב הציבורי, היה קיים חשש לנקמה מצד הארגון, ולכן נזהרו, אוקיי? ככל שבראייתם הארגון נחלש ואינם חוששים יותר, אז אתם לא חוששים כרגע, לפחות לא לחייהם מבחינת החמאסניקים, יותר מאיתנו, אבל לא מהחמאסניקים, גם ביום שאחרי, וזה חשוב, לא רק עכשיו, זאת אומרת, הם גם לא חושבים שביום שאחרי מישהו יבוא וינקום בהם. ולכן אפשר לראות השיח הזה הביקורתי נגד הארגון הולך וגדל. אז זה אינדיקציה מספר אחת שמראה היחלשות של הנראות והנוכחות של חמאס מעל פני השטח ברצועת עזה. אינדיקציה שנייה, ירידת מחירים. מסיבית מאוד. אני הבאתי לכם פה כשסיימנו את הרבעון הראשון, הראיתי לכם את עליות המחירים, את השיח הנורא על רעב בצפון הרצועה. השיח הזה נגמר. ירידת מחירים משמעותית לטענת העזתים בצפון הרצועה, במרכז ובדרום, בשל היעדרותם. הם טוענים אני יודעת שבמערכת יש גישה שאומרת שזה חמאס החליט שהוא מפסיק לגבות מיסים וכן הלאה. ברמה הציבורית, הטענה היא שפקידי חמאס לא נמצאים יותר במעברים היבשתיים, ברפיח, אוקיי? הם לא נמצאים שם כבר יותר לפקח על הסחורות שנכנסות. הם כמעט ולא נמצאים כבר יותר במרכזי אונרה, בבתי ספר, במחנות המרכז. אז נכון שיש, אנחנו רואים טיפול של צהל עכשיו גם בנוסריאת, וגם עכשיו בבית חנון בצפון, בשביל ממש לנקות את זה. אבל זה מגמה שהולכת ויש לה ממש נראות שהם לא נמצאים שם כרגע, ולכן, והשווקים והדוכנים של הסוחרים בצפון הרצועה. אז הם לא נמצאים במעברים ברפיח, הם כמעט ולא נמצאים במחנות המרכז, בבתי הספר והמרכזים של אונרה, ויש להם מעט מאוד נראות בשווקים ובדוכנים של הסוחרים בצפון הרצועה. עכשיו תגידו לי, אולי זה הפיך, אולי זה לא. אני לא יודעת לומר לכם, אני אומרת לכם מה קורה כרגע. עכשיו, לצד כניסה, אוקיי? יש כניסה, לצד זה שהנוכחות שלהם ירדה, יש כניסה מסיבית של סיוע הומניטרי, כמעט 500 מסעיות נכנסות ביום, בין 230 ל-500, יש ימים שיש יותר, יש ימים שפחות, יש ימים שיש הצנחות מאוד מסיביות, יש ימים שפחות, אבל אנחנו מתחילים לראות את השווקים מלאים, את הסוחרים מוכרים, הרבה מאוד סוגים גם של אוכל, לא רק כמות, אלא סוגים שונים. יש כעת ירידה משמעותית במחירי האוכל ומוצרי המזון והתרופות, והציבור העזתי מעיד על זה. אנחנו רואים ילדות שאוכלות פתאום בשר, והם שמחים על זה, אנשים שאכלו פעם ראשונה בחיים שלהם פלאפל, בתוך הדוכנים, בתוך מלחמה, זה נראות, חשוב להם להעלות את התמונות האלה, שאנשים יראו שיש להם אוכל בפעם הראשונה, אחרי חצי שנה. והסוחרים, אוקיי? לא היה את זה כל הרבעון הראשון. כן צריך לומר, וזה אני בכוונה, אני זוכרים, אמרתי לכם משהו טקטי לשים לב אליו. אז הצלחנו להכניס, הוכנס סיוע, הצלחנו לטפל בנושא של, אתם תראו את זה בחלק שלישי, במעבר, כלומר, בהכנסה של הסיוע וההפצה שלהם. ועכשיו רק צריך לומר, אנחנו 7 חודשים לתוך המלחמה, לאנשים נגמר הכסף. וצריך לשים לב לזה. זאת אומרת, יהיה אוכל, ייכנס הסיוע, הוא יופץ בצורה שחמאס לא יוכל לגנוב אותו, ולאנשים לא יהיה כסף לרכוש אותו. זאת אומרת, יכולת הרכישה הולכת כרגע ומצטמצמת, וזה יהיה משהו שיהיה לנו בעייתי. אז אני חשוב לי לומר את זה כאן, אנחנו, הנטייה שלנו היא לטפל בדברים רק שהם מתפוצצים לנו בפרצוף. אז לשים לב עכשיו, הכנסנו אוכל, הוא מופץ בצורה טובה, המחירים יורדים, אבל אין כוח רכישה. לשים לב לזה, אנשים אלה הם משכורות כבר 7 חודשים. ואם אנחנו הולכים להעביר אוכלוסייה, במידה וזה יקרה, להעביר אוכלוסייה מהדרום, צפונה, או למרכז הרצועה או צפונה, צריך לזכור, אין לאנשים כסף לרכוש לפחות את מוצרי הבסיס, ויכול להיות שצריך למצוא פה עוד מכניזם לחלוקה של אוכל ותרופות, לא באופן שהם רוכשים אותו עם כסף. אז לשים את זה על השולחן. האינדיקציה השלישית שהציבור בעזה שם עליה דגש, זה חוק וסדר. אוקיי? אז לטענת הציבור העזתי, בעוד בתחילת תהליך חלוקת הסיוע ההומניטרי, היינו עדים לליווי צמוד של החמאס, של לוחמים של חמאס, של טרוריסטים, של הנוחבות, את השירות, את השיירות, נכון? היינו רואים איך הם משתלטים על השיירות עם נשק. היינו, לצד זה היינו רואים אירועי ביזה מאוד מאוד קשים, הסתערויות על משלוחי המזון. כיום כמעט ונפסקה התופעה הזאת. אנחנו גם לא רואים ביזה, אנחנו כמעט ולא רואים לוחמים של חמאס משתלטים על, 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 על מסעיות סיוע. יש יגידו, אולי יש להם מספיק ואין צורך. כל אחד יפרש את זה בדרכו שלו. העזתים מפרשים את זה, אמרתי לכם, בגלל שהם נחלשים, ואין להם, הם, לא, הם יודעים שהם חשופים, צהל מחסל אותם. אנחנו כל הזמן, רק אתמול ברפיח, עוד 8 שוטרים של חמאס חוסלו. צהל הבין שכל עוד גם הזרוע האזרחית, נקרא לזה, משטרה, ביטחון אזרחי של חמאס ברחובות, אנשים מפחדים, אין ביטחון תזונתי וכן הלאה, ולכן התחילו גם חיסולים של אנשי המשטרה והזרוע האזרחית של חמאס, וברגע שבאמת מסירים אותם, אז אנחנו לא רואים את תופעות הביזה, אנחנו לא רואים את חטיפת המסעיות על ידי חמאס, וזה משהו שהוא נורא בולט, לפחות בשיח הציבורי בעזה. אוקיי? ולכן, לא רק זה, הם טוענים שאותם אנשים של מג'ד פארג' היא מי שאחראי על הביטחון המסכל דווקא בגדה המערבית, הוא גם השותף של מדינת ישראל, גם אם לא, זה לא נאמר בצורה פומבית, למצוא את האנשים שילוו, אנשי פתח, או אנשים שמגיעים מבחוץ של הרשות, אבל גם אנשים מבפנים. אנחנו בהתחלה אמרנו על הראשי שבטים, זה, כרגע זה לא עבד, כי חמאס בא וחיסל אותם ופגע בהם. אז כרגע זה יותר בעייתי, אבל יש אנשים של הפתח, גם שמגיעים מבחוץ וגם מבפנים, שמלווים למעשה את המסעיות. כשעוד היה חשש, הם היו עושים את זה בלילה, בשקט. עכשיו זה כבר נעשה באור יום. והעובדה, והעזתים לפחות מציינים, אם הם לא מפחדים יותר, והם עושים דברים, מעבירים שיירות באור יום, לא רק הצנחות, אלא ממש העברת שיירות למחנות המרכז ולצפון, העברה באור יום מסמנת שנגמר הפחד מאותם השתלטויות של חמאס, ומזה שחמאס יבוא ויחסל את אותם אנשים שמלווים את השיירות. ולכן הם מציינים את זה כעוד אינדיקציה להיחלשות של הזרוע גם האזרחית וגם הצבאית של חמאס. אוקיי? עכשיו, כשהצעירים העזתים נשאלים למה הם מייחסים את שלושת התופעות האלה, התשובה הבולטת ביותר היא היחלשות, האחיזה של הזרוע הצבאית. וזה אנחנו עכשיו, שוב, אני מדגישה, המצב הנוכחי, ולכן אני כל הזמן מדגישה ואומרת, אם עכשיו אנחנו מתחילים לראות את נקודת השבר, עכשיו צריך להעמיק אותו, כי אם עכשיו אנחנו נצא החוצה, זה יצליח להשתקם. אלה הסנוניות הראשונות לשבר אמיתי בתוך הארגון, וצריך רק, לדעתי, להערכתי, יכול להיות שלמדינת ישראל יש עוד שיקולים אחרים, אם אני מתעלמת מהם כרגע, הדבר הנכון לעשות זה להעמיק את התופעה הזאת, ולא לעזוב אותה עכשיו, כשזה רק מתחיל, רק כשנקודת השבר מתחילה. אם אנחנו עכשיו נעזוב, יהיה שיקום. אם אנחנו רוצים שלפחות ייקח להם תקופה ארוכה יותר לשקם את עצמם, צריך להעמיק את נקודת השבר הזאת, שהציבור העזתי מצביע עליו בצורה מאוד מאוד ברורה. אוקיי? עכשיו, לצד המגמה הזאת בעזה, אנחנו רואים גם מגמה שבירה דומה של ארגוני ההתנגדות הפלסטינית בגדה המערבית, ביניהם חמאס. אבל בגדה, כמו שאמרתי, יש לנו עוד ארגונים אחרים, אנחנו לא נמנה אותם, אבל רובם התמקדו בג'נין, בשכם, בטול כרם, ביריחו. ארגוני התגובה, מה שנקרא, מריה, המהירה, גדודי שכם, גדודי ג'נין, גדודי בלטה, וכן הלאה, וכדומה, אתם זוכרים את גובה הריות, היום אנחנו כבר לא מדברים עליהם. בגדה זה כבר פעולה שנמשכת מסוף מרץ 2022, היא הועמקה בצורה מסיבית בתחילת המלחמה, כלומר גם חיל האוויר נכנס לפעולה, אנחנו ראינו יותר סיכולים מהאוויר, יותר פעולות קשות בבתי חולים, בתוך בתי ספר, בתוך מסגדים, זאת אומרת, היה ברור שאין יותר safe haven, אין יותר מקלטים לאותם פעילי טרור, והפעילות הזאת שנעשית בגדה בכל אחד ואחד מהערים מתחילה לתת את אותותיה. אוקיי? בצורה מאוד מאוד פומבית. והשיח בגדה מצביע על ירידה משמעותית מאוד בנפח הפעילות והנראות של ארגוני ההתנגדות במחנות הפליטים. וזה צריך לומר את זה. עכשיו, זה לא אומר שאין עדיין זאבים בודדים או חוליות קטנות שפועלות במרחב הגדה. בשום פנים ואופן לא. אבל הטענה שלפחות של השיח, מהשיח בגדה, הטענה היא שהשילוב של פעילות צהל האינטנסיבית בתוך מחנות הפליטים, אוקיי? נגד ארגוני ההתנגדות, לצד החלשות ההכוונה, אנחנו הרגע הצבעתי על זה, שחמאס נחלש בעזה, זאת אומרת, כל ההכוונה של חמאס מעזה נחלשה בצורה מאוד משמעותית, ויש לזה כבר, זה נותן את אותותיו בתוך הגדה. וכמובן, החיסול של סלאח אל-ערורי, האיש שהיה אחראי על באמת, על מימון, שליחת נשק, הכוונה, מביירות, האיש חוסל יחד עם כל הצוות שלו בתחילת ינואר 2024, וזה נותן את אותותיו. לא סתם, לצד פעילות הסיכול שלנו, לאורך הרמדאן, תזכרו שזה אחד הרמדאנים, שהיו הכי נפיצים, אבל עברו כי באופן מאוד 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 שקט, ויש לזה הרבה מאוד סיבות, זו אחת מהן, אוקיי? עכשיו, לצד שתי המגמות האלו, בגדה המערבית, אז שראיתי לכם גם בעזה וגם בגדה, צריך לציין, וזה חשוב, שלא, אני חס וחלילה לא אסרטט לכם תמונה ורודה מדי, יש לנו, אפשר לזהות מהשיח, שיש עלייה מאוד מאוד משמעותית, ברמת הנוכחות והפעילות של תנועת האחים המוסלמים, בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בירדן. אני אקדיש לזה בעתיד פינה, למה קורה כרגע בירדן, אבל אנחנו צריכים לשים על זה תאורת פלורסנט מאוד מאוד חזקה, וגם בקרב הגולים הפלסטינים באירופה וארצות הברית, שכוללת כמובן פעולות מחאה, ה-BDS'ים, קמפיינים אנטישמיים, קמפיינים תודעתיים של חרמות ודלגיטימציה באוניברסיטאות, בפרלמנטים, אנחנו רואים את זה שם, הפגנות קשות מאוד, האחים המוסלמים העבירו לשם את רוב הפעילות, יש שם הכי הרבה חופש תנועה, הכי הרבה חופש דיבור, ולשם הוא עברה הרבה מאוד מהמסה הקריטית, נכון להיום, לפעילות שלהם. אוקיי? צריך לזכור את זה. ירדן, המערב, שם הם כרגע, האחים המוסלמים מפעילים שם כרגע את רוב, את המסה שלהם, בפעילות של הסברה, עיצוב נרטיבים, ערוצי, גם בערוצי התקשורת המסורתיים, וגם בחדשים. אוקיי? אז יש למעשה כל מה שקשור לארגון חמאס. אני רק אוסיף עוד שני דברים שבעיניי, עם זה אנחנו נסיים את הפינה הזאת, רק שני אינדיקציות שבעיניי הן מאוד 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 חשובות. אחד, כבר לפני בערך חודשיים, אני אומר, משהו כמו סוף חודש פברואר, תחילת חודש מרץ, אנחנו מזהים שיח שמצביע על מגפות. מגפות שאפשר להתחיל לראות בצפון הרצועה, שיש להן שלוש סיבות. אחד, המון המון גופות שנשארו בשטח ולא נאספו. הדבר השני זה זבל, המון המון זבל שלא נאסף. והדבר השלישי זה ביוב. וביוב, זבל ברחובות וגופות שנרכבות, התוצאה זה מגפות. יש שלוש סיבות שצריך לטפל בזה, אוקיי? אחד, אם חיילי צהל יצטרכו להמשיך ולפעול בצפון הרצועה, הם ייפגעו מהמגפות האלה בדיוק כמו האזתים. הדבר השני, אני מזכירה לכם איזה הצרה היה חוסר הטיפול הנכון בסוגיה ההומניטרית. אם אנחנו נגיע לשלב שהמגפות יתחילו להשתלט על צפון הרצועה, יהיה עוד מנוף לחץ על מדינת ישראל, בוודאי לא יאפשרו לאזרחי עזה שחיים ברפיח כרגע לעבור צפונה אם יש שם מגפות ומוות. והיעדר טיפול בשלושת הבעיות שהרגע ציינתי, בגופות, בביוב, אוקיי, ובזבל, יביאו לנו מעצור ובלם מאוד 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 רציני בהמשך, מצריך טיפול. אני יכולה לומר לכם שנכון להיום אני מתחילה לזהות שכן, מדינת ישראל כנראה הבינה ומתחילה לטפל, אני רואה שהם מתחילים לשים צינורות מים, כן יש איסוף של גופות בצפון הרצועה, נושא הביוב טרם טופל, אבל לפחות זבל מתחיל להאסף על ידי בירוקרטים בתוך עזה, אזרחים שמטפלים בזה, מעין איזושהי רשות אזרחית כזאת שמתחילה לטפל בבעיות האלה, צריך יותר. כי לא יוכלו להגיע לשם אנשים, אי אפשר יהיה לפנות לאזורים האלה אנשים, אם המגפות יתחילו להתפשט. מגמה שמופיעה בשיח בעזה בצורה נורא אינטנסיבית, עוד פעם, שמה פה איזשהו זרקור שמצריך טיפול. הדבר האחרון שהוא נורא 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 בולט בשיח ברבעון השני, עוד ועוד עמודים של עזתים שפותחים מין הד פאנד כזה. זאת אומרת, מבקשים להטרים כספים, רצון אדיר לעזוב את רצועת עזה. עוד ועוד עמודים של חבר'ה צעירים שמגייסים כספים על מנת שהם יוכלו לשלם במעבר הגבול ברפיח את ה-5,000 דולר, שהמצרים יאפשרו להם לצאת מהרצועה. זו תופעה שהפכה להיות מאוד מאוד בולטת בעמודי, גם בעמודים של אינסטגרם, גם בעמודים של טוויטר, גם בטיק טוק, צעירים, עזתים, משפחות שלמות, זה קצת יותר קשה, מנסים לגייס כספים, לפתוח עמודים, לגייס כספים, לעזוב את רצועת עזה, מעלה את זה פה, שמה את זה מולנו, שנהיה מודעים לזה. אז אני חושבת שאלה שלושת הדברים המרכזיים. נקודת השבירה של חמאס, צריך להעמיק אותה. טיפול עכשיו, ולא לדחות את זה לאחר כך, של סוגיית המגפות שיש בצפון הרצועה, כל דבר יהיה מנוף לחץ עלינו בעתיד. עדיף לא להתעסק להתנהל במדיניות ואסטרטגיה של פלסטרים, לטפל עכשיו, לפני שאנחנו באמת, הטיפול בשלב שזה כבר יהיה, יהיה כבר באמת, שהמחלות מתחילות להתפשט, הם גם יכולים, מגפות יכולות להגיע גם אלינו, הם יכולות להרעיל את המים, לטפל בזה עכשיו, לא לדחות את זה ללחץ המערבי שיגיע בשלב יותר מאוחר. דבר שלישי, אוכלוסייה מאוד רחבה בתוך עזה רוצה לעזוב ולברוח מתוך עזה, המון המון עמודים, יש המון המון מניפולציות של חבר'ה צעירים מנסים לגייס כספים ולברוח מהרצועה. אלה שלושת המגמות ברבעון השני של המלחמה, חרבות ברזל. מקווה שהיה לכם מעניין, קצת מדכא, קצת אופטימיות אולי, זהירה. אנחנו נתראה בפעם הבאה, בפינה הבאה של מעבר לרשת. אז שיהיה לכולכם חג שמח, שקט, ורק בשורות טובות.